בפרשה שימון האמורים, כן, אני מנסה לזה נותן לכם מים. דובר מה בדיוק היה החטא, חטא שהוא, על החטא הזה נגזר על משה רבנו ועל אהרון לא להיכנס לארץ ישראל. אחד הבחינות, תוך דברי הרמב״ם, משם נבוא וניגע בנקודה אחת, שאם כך מנה נסתדל לקחת משהו מוסרי. אז הרמב״ם בשמונה פרקים, אתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבינו עליו השלום, כבר אמר עליו השם יתברך, יען לא יאמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, על אשר מריתם את פי במי מריבה, על אשר להקדשתי. וחטאו עליו השלום הוא שנטל לצד אחד מקצוות ממעלות המידות. כן, הרמב״ם כידוע אומר שהדרך הישרה היא דרך המלך, דרך האמצע, הממוצעת, מעריך בזה, ואומר שמשה רבינו שם הוא נטע לצד אחד מקצוות ממעלות המידות, והוא הסבלנות, כאשר נטע לצד הרגזנות, שזה הפוך מסבלנות, באומרו שימון האמורים, דקדק עליו השם יתברך שיהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס, וכיוצא בזה, ודין האיש שהוא, הוא חלל השם יתברך, מפני שמתנועותיו ומדבריו כולם למדים, והיו מקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה והעולם הבא, ואיך יראה בו הכעס, בום פעולות הרע, וכל, כן, כמו שבארנו, ולא יבוא קיים מתכונות רעות ומתכונות הנפש. כן, אז הרב מפרש שם שהחטא שם, שעליו הקדוש ברוך הוא דקדק עם משה, זה מידת הכעס, שמונה המורים, זה ביטוי של כעס, שמשה רבנו כביכול כעס על עם ישראל, אז אצלו זה היה מאוד מאוד בדקות, אבל בגלל, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדקים כפחות השערה, בגלל שכולם לומדים ממנו, אז כל מידה קטנה, המשקל שלה הוא הרבה יותר גדול, ולכן זה היה אחרי שעליו הקדוש ברוך הוא דקדק עם משה, עוד פעם יש עוד פירושים, אבל אנחנו ניקח את הנקודה של מידת הכעס, להתבונן בה, לראות איך, מה אפשר להתקדם בעזרת השם. אז יש הרבה מימרות של חז"ל על מידת הכעס, מסכת פסחים, דף ס"ו עמוד ב', ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, ממשה, דכתיב ויקצוף משה על פקודי החיל, וגומר, כן, במלחמת מדיין, וכתיב ויאמר אלעזר הכהן לאנשי הצבא באים למלחמה, זאת חוקת התורה שציווה השם את משה וגומר. אז למה אלעזר הכהן הוא זה ששם מדבר ולא משה? מכלל דמשה יעלה מיני, נעלם ממנו. למה? בגלל שהוא קצף, בגלל שהוא כעס, אפילו שהוא כעס על דבר טוב, אבל הוא כעס, ויקצוף, אז נעלמה ממנו חוכמתו. אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו מאלישה. נכתיב לולי פני יושפת מלך יהודה נושא עם הביט אליך ועם הרקע וגומר וכתיב ואתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אז גם היה לו שם כעס והסתלקה ממנו רוח הקודש ולכן הוא ביקש עוד פעם שתקחו לי מנגן שתחזור רוח הקודש. אמר רבי מאני בר פטיש כל שכועס אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמיים מורידין אותו. עומדים אליאב שנאמר ואיחר אף אליאב בדוד ואומר, למה זה ירדת? על מי נטשת מעט הצון? היינו במדבר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. כן, אז זה אליאב כעס שם אל דוד, למה הוא בא? וכי אזל שמואל לממשכינו, בכולו כתיב, לא בזה בחר השם, ובאליאב כתיב, ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראו ואל גובה קומתו, כי מאסתיו. למה לא כתוב אצלו לא בזה בחר השם? מהסתיו זה כאילו אומר, היה בו בחירה והבחירה הסתלקה ממנו. אז פסקו לו גדולה אבל הוא הפסיד אותה, למה? מכלל דבר רחים להדין, עד אז השם אהב אותו, אבל אז מאסתי בו, למה? בגלל שהוא כעס. יש עוד ממרות, כן? בזור הקדוש מובא שהוא כאילו עובד עבודה זרה, ויש מקום להתבונן באמת מה הנקודה ככה, של הכעס, יש פה כמה מימרות, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, נביא, נבואתו מסתלקת ממנו, אפילו פסקו לו גדולה מן השמיים, מורידין אותו, מה הנקודה בכעס? נראה כמה דברים של המהר"ל מנתיב הכעס, אחרי זה דברים של הרב זצ"ל. הוא מביא את הגמרא בפסחים שראינו, ומבאר. התחלנו דווקא עם פרק ב', אחרי זה נחזור למה שקורה בפרק א'. באור זה כבר אמרנו, כי הנוח הוא הסדר שאדם מסודר אל השיווי. ואם כועס, החוכמה שלו מסתלקת, ואם נביא הוא הנבואה מסתלקת. כאשר יוצא האדם מן הסדר, והוא שינוי, לכך אם יש לו חוכמה ויש לו נבואה, כאשר מקבל השינוי, הוא יוצא ממה שראוי לו. כן. אז הנקודה שהדגשנו פה בפסקה הזאת, שהכעס הוא בעצם מוציא את האדם מהשיווי. יש איזה מצב שבו האדם הוא בשיווי, באיזון, וכל אחד עם האיזון שלו. יש אדם שהוא חכם, ויש לו את האיזון שלו, את השיווי שלו. יש אדם שהוא נביא, וכן הלאה. כשאדם כועס, הוא יצא מהשיווי. הוא עכשיו הוא לא במקום שלו. אז אותה מדרגה שהייתה לו קודם, מדרגת החוכמה או מדרגת הנבואה, היא עכשיו, היא לא יכולה לחול עליו, כי החוכמה היא שורה על האישיות של האדם, לפי המידות שיש לו. הנבואה שורה עליו לפי המידות שיש לו. ברגע שאדם כועס, אז יש לו הרבה מידות, אבל כאילו עכשיו הוא לא במקום שלו, כאילו הוא יצא מאיזון. זה כמו מישהו שהוא, לצורך העניין, הוא צלף, כן? בצבא, הוא עבר קורסים, הוא מדייק, כן? כקולע כחוט השערה. אבל אם עכשיו תבוא והוא פתאום, הוא שוכב עם הנשק, ופתאום איזה משהו מזיז אותו, אז כל התכונות וכל הכישרונות וכל הקורסים שהוא עבר, הוא לא יכול לפגוע במטר. הוא לא יכול להשתמש בכל הכוחות שיש לו, כי הוא יצא מהשיווי, הוא יצא מנקודת האיזון שלו. גם פה מה שמתאר המהר"ל, שהכעס הוא בעצם מוציא אותנו מהשיווי שלו. עוד מעט מתבונן בזה עוד. פסקה הבאה, מביא עוד מאמרו של חז"ל, לא הבינו פה את הגמרא עצמה, אבל נראה את זה דברי המהר"ל, בברכות, אמר לאליהו לרב יהודה, אחוי דרב סלח חסידה, לא תרתח ולא תחטא, לא תרווה ולא תחטא, כן, אל תכעס ואז לא תחטא, אל תשתקר ואז לא תחטא, וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. אמר ביוקב המרוכיז, זו תפילת הדרך, שם לא יהיו תפילת הדרך. יש שם שלוש מאמרות, שאומר אליהו הנביא, לרב יהודה, שואל המהר"ל, יש לתמוע על מאמר זה, דמה עניין זה לזה? יש לנו פה דרכי לימוד במהר"ל. אומר יחוה, אם אליהו אמר שלושה דברים, הוא אמר עוד דברים, נכון? אם הדברים האלה פה באים ביחד, והוא אמר את שלושתם לרב יהודה אחוד, רב סלח חסידה, אז אנחנו צריכים להבין שכנראה יש קשר משלושת הדברים. יש פה איזה דרך אגב, כן? אנחנו מרוויחים פה איזה דרכי לימוד במהר"ל, שכשיש כמה מימרות ביחד בגמרא, או עם אותו חכם אמר אותם פה, זה אליהו הנביא, אז כנראה יש קשר בין המימרות האלה. אז לכאורה יש מקום להתבונן, מה זה קשור, שלושת המימרות האלה. אבל במאמר זה בא להודיע שלא יסלק האדם הדבקות מן השם יתברך, רק יהיה דבק עמו. החידוש פה בשלושת המאמרות, שאדם צריך לשמור על נקודת הדבקות שלו עם השם יתברך. עכשיו איך זה קשור? לא תרתח ולא תחטא. הנה השם יתברך ברא האדם מגוף ונפש, והגוף הוא חומרי והנפש הוא רוחני, והם שני הפכים. כאשר האדם עומד, כאשר ראוי, מבלתי נטייה לצד אחר, אז האדם עומד בשיווי שלו ודבק בו יתברך. ודבר זה נרמז באיש ואישה. כי הגוף הוא כמו אישה והנפש כמו איש. כן? איש ואישה זה כמו נפש וגוף, ככה מובא גם על אברהם ושרה, נשמה וגוף, מבחינת, כן? שזה ביחד זה מציאות אחת. יש מקום להתבונן בממורה הזאת, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, זה באור הבית, זאת השם. ושם יודקה ביניהם כאשר יתחברו כראוי. כאשר הנפש יוצא מן הראוי בכוחו על ידי כעס, ובשחרות של אדם נוטה לצד הגופנית ביותר, עד שהוא כולו גוף. כאילו, מה קורה בכעס? האדם עכשיו, הנפש כאילו היא פורצת את כל הגבולות, והיא עכשיו באה, יכולה להחריב את העולם, כאילו, לא רואה בעיניים בשביל. לעומת זאת, בשחרות קורה בדיוק הפוך. הגוף הוא זה שכאילו, עכשיו אין פה נפש, יש פה רק גוף. רק מקום חומרי, כל השכל הסתלה, כל השיקול דעת. עכשיו רק המקום הכי גופני. ושני הדברים האלה בעצם זה יציאה מהקומה השלמה של האדם, של גוף ונפש. לכן אמר בשניהם, ולא תחטא. כי תכף כאשר האדם נוטה לקצה מן הקצוות, הוא נוטה אל החטא. וכך אמר לא תרתח ולא תחטא, לא תרווה ולא תחטא. ומה זה הדבר השלישי, תפילת הדרך? אחר כך אמר, כי יש צד, אף שאינו נוטה אל הקצה, יש צד פירוד וסילוק הדבקות. כאשר ראוי לו לבקש הדבקות בו יתברך, והוא אינו מבקש הדבקות, זה פירוד ממנו, וזה בשעה שיוצא לדרך, צריך האדם אל הדבקות, הוא הלוויה, כן, ליווי. כאשר אינו מבקש הדבקות, הרי הוא פירוד הדבקות, טוב, וכו', זה עוד עניין, תפילת הדרך, לא נאריך בזה עכשיו, אבל כשאדם יוצא לדרך, בעצם השכינה היא נמצאת בבית. וכשאדם יוצא עכשיו לדרך, אז הוא בעצם עכשיו השכינה נשארת, הוא עכשיו הולך, הוא עוזב אותה. ואז הוא נפרד מהדבקות מהשם מתברך. ולכן תפילת הדרך היא מלך בקונך, כאילו אתה מבקש רשות מהקדוש ברוך הוא, מהשכינה לצאת, ואז זה שביקשת רשות עכשיו והתפללת, כן? אז עכשיו אתה הולך ברשות השכינה, ואפילו כשיצאת מהבית, השכינה הולכת איתך.
הייתה במה
אתה יוצא לדרך, היא מלך בקונך וצא.
כמו?
תפילת הדרך. בסדר? אז שלושת הממות קשורות לדבקות בהשם מתברך. כעס ונטייה אל הנפשיות יותר מדי, שחרות ונטייה לגופניות יותר מדי, ואחרי צריך לשמור על הקומה השלמה של גוף ונפש, מאוזנת, היציאה לדרך היא עצם הניתוק מהשם יתברך, כי השכינה נמצאת בבית, לכן תפילת הדרך היא גורמת שהשכינה מלווה את האדם גם בדרך שלו. זה נקודה שנייה, שאומר המרן. נקודה שלישית, בפרק א' דווקא שם, מביא את הפסוק ממשלי, ערך אפיים רב תבונה וקצה רוח מרים מבלת. שלמה המלך רצה לומר כי אדם שהוא קשה לכעוס הוא רב תבונה. זה כמו שאמר שלמה בספר קהלת, וכעס בחק כסילים ינוח. איפה הכעס נמצא? בחק של כסילים. אבל אדם שהוא רב תבונה הוא קשה לכעוס. למה? זה מפני כי הכעס הוא התפעלות האדם. כעס היא התפעלות. עוד מעט נתבונן בנקודה הזאת. כל התפעלות הוא לגשם שהוא מתפעל. לכן הוא אמר, כעס בחק כסילים ינוח וכו'. מה זה? התפעלות האדם. מה בעצם קורה בכעס? קורה משהו שלא מתאים לנו לתפיסה, למה שאנחנו רגילים, למה שציפינו מהמציאות, וקורה משהו הפוך, זה יכול להיות שמישהו עשה משהו שעכשיו הרגיז אותנו מאוד, כן? מישהו עשה, למה עשית את זה? אפשר לשאול למה עשית את זה, בסדר, לא מבין למה. אבל כשקרה משהו שהגענו למקום של כעס, אז בעצם זה, מה זאת אומרת שזה התפעלות? משהו הפעיל אותם. עם מה שראינו קודם, שהיציאה מהשיווי, אנחנו לא באיזון, אני עכשיו כאילו איבדתי שליטה. כי אדם יכול לראות משהו שקורה והוא לא בסדר, אפשר לחשוב מה הוא עושה איתו. להחליט, אני אמור להגיב לזה, אני אמור להגיד משהו, לא להגיד, אני אמור להתנגד לזה, אני אמור לשתוק, ולהחליט מה הוא עושה. הכעס גורם לנו לצאת משליטה, ועכשיו אנחנו כבר מופעלים, לא אנחנו פה שולטים, זה כבר לא שכל פועל, כן? זה כבר שכל נפעל עכשיו, כאילו מישהו פגע בנו, נגע לנו באיזה נקודה, או עשה משהו שהפוך מכל מה שרצינו, או משהו שכאילו אנחנו תכננו והרגענו דברים כדי שיסתדר, ומישהו עשה משהו שכאילו הרס לנו עכשיו את הכל, ואז אנחנו עכשיו יוצאים עכשיו, מתפרצים עליו, או כועסים, או צועקים, או הבן שלנו עשה משהו ופתאום עכשיו הוא אמר משהו, או תלמיד אמר משהו ופתאום עכשיו כאילו איבדת השליטה, התפעלת בעצם. הצלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא, האלוקות, משהו רוחני, הוא לא מתפעל, הוא פועל במציאות. יש אידיאל והוא אמור להופיע במציאות והוא פועל, כן? הקדוש ברוך הוא במאמר השם שמיים נבראו, כן? השם אומר והיא אור, אז היא אור, כאילו, יש אידיאל אלוקי, צריך להופיע אור, עכשיו היא אור. הצד הרוחני הוא פועל במציאות, הוא לא מתפעל. אם הוא מתפעל, זה כבר משהו גשמי. כי אם משהו עכשיו יכול לשנות אותי, זה אומר שאני גשמי. זה כבר גשם, אפשר לפעול עליו. אז כשאדם הוא מתפעל, כן, אז הוא איבד הוא לא פועל עכשיו, הוא לא נמצא במקום הרוחני. לכן זה כעס בחק כסילים ינוח. כן.
יש לי פה
הכוונה,
לכל מציאות נברא יש כאילו אפילו מלאכים, כאילו להם אין יצרה, הם לא כועסים, אבל זה עניין טכני, גם עליהם יש איזה...
כן, אבל בגלל שאין להם בחירה, הם לא... הם מציאות רוחנית, המלאכים. זה נכון שביחס ללכות הם נבראים, אבל הם לא נקראים גשמים. בסדר, אין שם... אבל יש בחינה שגם שם יש נפעלות, כן? גם המלאכים, עכשיו על ידי המסים...
מה הרוחני המוחלט שכאילו,
הקדוש ברוך הוא ש... בדיוק, רק באינסוף אין שום התפעלות, אבל אבל גם האדם, בנקודה שהוא מדמה לקדוש ברוך הוא, ודבק בקדוש ברוך הוא, הוא לא אמור להיות מתפעל ממשהו. בנקודה העליונה שאדם עכשיו, זה נקרא מידת השיווי. הכעס הוא בדיוק היציאה מהשיווי. מה זה מידת השיווי? ששום דבר לא מפעיל אותי. מישהו עכשיו כעס עליי, צעק עליי, בסדר, אני אחליט אם להגיב, אבל כאילו לא מתרגש מזה. מישהו השפיל אותי, בסדר, כאילו אני שלם בפנים. אם מישהו עכשיו אמר משהו, ואני עכשיו כאילו זה פגע בי, אז הוא הפעיל אותי. בסדר? זה לא אומר שעכשיו אני צריך לשתוק כל פעם כשפוגעים בי. אני צריך, יכול להחליט שאני מגיב. אבל לא ממקום שהתפעלתי. לא ממקום שאיבדתי שליטה, ועכשיו איזה, לפעמים יכול להיות טרור, יכול לראות מורה בן 40, שילד בכיתה זין, בן 13, עכשיו אמר איזה מילה, והוא כאילו איבד השתונות. אני אומר לכם את זה מניסיון, לא הייתי בן 40. והוא פתאום מאבד השתונות, פתאום עכשיו כאילו, אז מה קרה? כאילו, אז אמרו לך משהו, אז מה, הוא קטן לך ב-20 שנה, מה בדיוק? לא, אבל הוא נגע לך בנקודה רגישה. וככל שאדם הוא יותר במקום שיש לו שלמות פנימית, אז אי אפשר להפעיל אותו מבחוץ. ואז יותר, בנקודה הזאת, כשהוא בשיווי שלו, עכשיו הוא גם ידמה לקדוש ברוך הוא. וגם הוא באמת יכול להיות, כאילו, כשצלם אלוקים הוא עכשיו מוביל את האדם, אז הנקודה שקושר אותו לקדוש ברוך הוא היא זאת שקיימת. אבל אם אדם יצא מהנקודה הזאת, לא משנה אם זה היה דרך החוכמה, אם חכם הוא, אם נביא הוא, דרך הנבואה, הוא יצא מנקודת השיווי, עכשיו משהו מפעיל אותו. כן, דמיין נביא, קיבל נבואה אלוקית, פתאום עכשיו מישהו בא מעליב אותו, ועכשיו מתחיל להתרגז, כאילו, זהו, עכשיו הוא איבד את אותה נקודה שהוא עכשיו צלם אלוקים זה שמוביל אותו, והדבקות בהשם התברתות שמובילה אותו. ועכשיו משהו חיצוני מפעיל אותו. כשמשהו חיצוני מפעיל אותו, הוא לא נמצא במדרגה שלו, הוא לא נמצא באיזון של הכוחות שלו, שיכול להיות שהוא עבד עכשיו שנים על המידות, אבל עכשיו הוא יצא מכל האיזון, אז הוא לא נמצא במקום שלו. הוא התנתק מהקדוש ברוך הוא. דברים האלה, הרב...
זה גם הפוך?
שמה?
אם אדם שכועס ומתנתק מצד הרוחני מקדש את הגשמי, אז מה אדם ששובר את מידת הכעס ויותר מקדש את הצד הרוחני?
ודאי, שככל שאדם מצליח להיות במדרגה שהוא לא כועס, וגם אם הוא כועס, כמו שהרמב"ם אומר, מסיבות חינוכיות, זה רק כעס הפנים, אבל בפנים הוא רגוע לגמרי, כאילו במקום של... השאלה כל הזמן הוא אומר, מה נכון עכשיו? מה נכון עכשיו אצלי? מה להגיב? מה עכשיו, לא יודע, הילד עשה משהו? מה נכון? נכון שאני אצעק עליו? אני אצעק עליו. נכון שאני אניש אותו? נכון שאני אחבק אותו? נכון שאני עכשיו אשתוק? אני לא אגיד כלום, אני אמצא את הזמן המתאים. אז כשאדם הוא במקום הזה, אז הוא עכשיו יכול להיות מחובר לרצון השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ולפי זה אני אפעל, לפי ההבנה שלי, יכול להיות שאני אתעה, זה בסדר, אבל אני עכשיו מכוון לרצון השם. ברגע שאני מתפעל, אני כבר לא מכוון לרצון השם. יש פה כוח חיצוני שהוא זה שעכשיו מפעיל אותי ומוביל אותי. ממילא זה יכול להגיע, זר הקדוש אומר שכאילו הוא עובד עבודה זרה. כי למה? כי הוא כבר לא עכשיו, הוא לא יכול להיות מובל מרצון השם. יש כוח אחר שמוביל אותך. אז כשיש כוח אחר שמוביל אותך, כשיצר הרע הוא זה ששולט בך, אז עכשיו הפער בין זה לבין לעבוד עבודה זרה, הוא כבר כמותי, הוא לא איכותי. עוד שיש עוד דרך, לא אומר שכבר אדם כבר עבד עבודה זרה. אבל הוא כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי הוא איבד את המקום שאני עכשיו, מה שמוביל אותי זה רצון השם. משהו אחר מוביל אותי. היצר שלי מוביל. בקצה של היצר שלי מוביל אותי, נמצא שם עבודה זרה. גם אם אתה מאוד רחוק משם. ולכן באופן מהותי, אנחנו רוצים להיות בצלם אלוקים, לאחוז את נקודת השיווי, נקודת הדבקות בהשם יתברך, מידת הכעס היא סותרת לדבר הזה. שתי פסקאות של הרב מאורות הקודש, נראה מה נספיק קצת לראות. את הכעס צריכים אנחנו לשנוא בכל עומק הווייתנו. בכעס גדול, צריך לכעוס על הכעס כאן, בכעס גדול, אבל מתון ומיושב. כעס מתון. זה לא כעס של יציאה מהשיווי, זה כעס עם שיקול דעת. מיושב. בכעס גדול אבל מתון מיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני. המערבב את הדעת. ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי והציבורי. יש גם כעס ציבורי. כשרואים לנו איזו כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, לפעמים אתה רואה מפלגות כאלה, לא רק בכנסת, שר במפלגות זה לא רק בכנסת, כן? מפלגה זה, זה חלק, זה ציבור, שכל הזמן הוא כועס, כל הזמן כועס, כל מה שהוא אומר זה בכעס. הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת. אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את הארס של כעסה על אחרים. מאיפה מגיע הכעס? עד עכשיו דיברנו על, על החיסרון שבכעס, כן? על הרע שבכעס. אבל מאיפה הוא מגיע? הרב פה הוא לוקח אותנו לנקודה להבין מה מוביל אותנו לכעוס. אומר הרב, כשאדם כועס, זה בגלל שיש לו משהו ריק בפנים. הוא בעצם כועס על עצמו. הוא מרגיש שהוא לא נאמן לעצמיות שלו. יש לו איזה עומר שאמור להופיע, והוא לא מצליח להופיע אותו. אז הוא חי באיזה כעס פנימי על עצמו. אלא מה? שאנחנו, יש לנו גם גאווה. בנוסף זה שיש לנו כעס, יש לנו גם גאווה. אנחנו לא מוכנים להודות בזה שאנחנו ריקים, יש לנו צד ריק בפנים, ואנחנו כועסים על עצמנו. אז אנחנו מחפשים על מי אפשר לזרוק את הכעס הזה, כן? אם אדם חוזר מהעבודה או עצבני, ועכשיו כאילו, הוא יודע כבר שכאילו מי שהולך, או אשתו או הילדים, מי שהולך עכשיו לשלם את המחיר הזה שהוא לא היה לו טוב בעבודה, רגע, תנשום שנייה, תבין מה לא היה טוב, אל תזרוק את זה החוצה, תעשה את התהליך, לפעמים אפילו של עצירה, כמה, של חצי דקה, או בדרך, כשאדם הביתה, לא משנה, זה סתם כדוגמה, יש עוד אלף דוגמה. תעשה רגע את החשבון נפש, תנשום עמוק, וקודם כל תבין שאתה צריך לעשות עכשיו איזה בירור פנימי מה היה, מה מפריע לך, על מה אתה כועס באמת. יכול להיות שלא הזמן עכשיו, אז תגיד, תרשום כוכבית, היום בערב בזמן של החשבון נפש, או לפני שהלך לישון, צריך לעשות איזה בירור מה קרה אצלי בפנים היום, אבל אני עכשיו נושם, נכנס הביתה, ולא אמורים אחרים לסבול על הדבר הזה. וגם פה, כשאדם שם לב שהוא כועס, הרב אומר פה גם על אחרים, אבל גם כשאדם שם לב שהוא כועס, אז בסדר, לפעמים שזה משהו נקודתי, גם על זה צריך לעבוד. אבל אם הוא רואה שכאילו, יש פה איזה כעס ככה מצטבר, אני אגיד רגע, רגע, שנייה, זה סימן בשבילי שמשהו בפנים צריך שם בדיקה. כנראה יש לי בפנים איזה כעס על עצמי, ובדרך כלל, בעיקר בחינוך, לא רק בחינוך של הילדים, אבל שם זה מאוד בא לידי ביטוי. שבדרך כלל אדם כשהוא כועס על, איזה דברים שלא טובים שילדים עשו, זה נגע לו באיזה נקודה שהוא לא שלם איתה. אז הוא מוציא את זה, עכשיו כשהוא פוגש את זה אצל הילדים, אז זה עוד יותר מפעיל אותו. כי הוא בפנים מרגיש לא שלם עם זה. אז עכשיו הוא רגע, גם הילד שלי ככה, רגע, חשבתי שאתה תתקן את זה, כן, מה? החכמים העליונים שבאו עד מרום הצדק והחסד מלאי רצון הם תמיד. וחסד באמת מאתר אותם כל היום. פסקה נוספת, יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ותפארת מובלט, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. כן, יש המון כוחות רוחניים שמחכים לצאת ולהופיע, וכשאנחנו לא מצליחים לתת להם את הנתיב, את כוח היצירה, מה זה כוח היצירה? אתה לוקח כוחות שנמצאים אצלך בכוח ו... מופיע אותם בפועל. פועלת יצירה אומנות, יצירה חברתית, יצירה תורנית, כל מיני כוחות שמחכים להופיע. וכשאנחנו סותמים את הברזים האלה של הכוחות היצירה האלה ולא נותנים אליהם לצאת, הם דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. תראו פה את הלן הרב לוקח את זה. כל מלחמות גויים, כל רצח ושוד שבבני אדם, עד כל רוגז שבבעלי חיים, מארס הנחש, עד הקיצת קטן שברמסים, כשדבורה עוקצת, בכוונה של זה, לא סתם עכשיו שהתגוננות, כן? קיצה שהיא באה להזיק, באה מצד הכעס הכללי העצור בעולם, שמצד ייצור כוח היצירה. יש חוץ מהכעס הפרטי של כל אחד חווה אותו, יש כעס כללי בעולם. אווירה כללית של כעס, שהיא נובעת מזה שהעולם מחכה ליצירה. מה זה היצירה הזאת? זה הופעת אור השם בעולם דרך כל מיני צינורות, דרך כל מיני בריאות, כל מיני אומות, חברות וכדומה. ובגלל שהאור האלוקי לא מופיע, מופיע בצורה מאוד חלקית, וזה התפקיד שלנו, לתת לו ביטוי עוד ועוד להופיע את אור השם בעולם, ליצור, זו היצירה הכי גדולה של האדם, אז יש כעס כללי בעולם. הכעס הכללי הזה הוא בא לידי ביטוי אחר כך בכעסים פרטיים של אנשים, בכעסים בין אומות שיוצרים מלחמות, בכעסים אפילו של בעלי חיים. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים בעיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתעדר, השלום מתרבה בעולם וכולי. זאת אומרת, התיקון הפנימי, קודם כל, אז ההבנה שהכעס הוא יציאה מהשיווי, כן? יציאה מאיזון, ניתוק מהדבקות מהשם יתברך. אבל, אז זה הידיעה הראשונה חשובה. אבל הידיעה השנייה היא להבין ומאיפה זה מגיע. איך אני אמור לעבוד עם הדבר הזה? אומר הרב, כשאתה כועס, זה כבר הקצה. צריך עכשיו לחזור אחורה ולעבוד הרבה קודם, ולשים לב איפה יש אצלך כוחות יצירה שהם לא באים לידי ביטוי, גם באופן כללי וגם באופן ספציפי. הרבה פעמים כשאדם הוא, נכון, אחד הדברים שאחריתם, הרים שמישהו בא ואומר משהו ככה קצת בקסט, שואת לו, למה אתה מתעצבן? אני מתעצבן, אני כבר שעה מנסה לא להתעצבן, אתה כאילו, ואז הוא עוד יותר מתעצבן. אז הרבה אנחנו צריכים ללמוד להקשיב לקולות הפנימיים כאילו שבפנים, שאצלנו, ולשים לב כאילו להכיר אותם ולזהות אותם. כשאני נמצא באי שקט פנימי, לפעמים זה נקודתי, אני חושב באיזה, אז לעשות את העבודה קודם, כאילו כשאני רק אני מנסה לעצור את זה, ואז יבוא איזה סיכה קטנה, תפוצץ את הבלון, ואז כאילו הכל יתפרץ. לא, אז שנייה, אתה צריך לקחת את הזמן ולעשות את הבירור בפנים. מה גורם לי להיות באי שקט בפנים? ואומר הרב, בדרך כלל אתה תמצא שם, באי שקט הזה, תמצא שם איזה כוח של יצירה שהוא רוצה להופיע, ואתה לא מוצא את הדרך הנכונה, אז התיקון השורשי למידת הכעס, הוא לראות איך אנחנו בעצם מזהים את הכוחות הפנימיים שרוצים לצאת, ומה עוד לא מוצא את הדרכים הנכונות לצאת, ולראות שם איך אני נותן את הביטוי הנכון לכוחות שלי, ואז אני אדם נמצא באיזון, במנוחה נפשית, וגם כשקוראים דברים בחוץ שהם לא כל כך נראים לי, אני יכול בשיקול דעת לחשוב איך להגיב אליהם, ולא כן, לא לאבד את נקודת השיווי. כן.
זה שהרב הביא את הדוגמאות של האש על הנפש ושל הקצה, הרבה פעמים זה יכול גם לעבור מתוך פחד. כלומר, זה גם חשוב ממש לצעירתיות, שבן אדם אין לו את המקום שלו, הוא לא בתוך בעצמו, ואין לו את ה... אז גם ככה היצירה שלו לא תצא בצורה נכונה.
כן, אתה אומר שהפחד הוא גם משהו שהוא מה? מה אתה מגדיר שהפחד הוא?
הפחד הוא מונע את היצירה בעצם.
יכול למנוע את היצירה. כן, נכון, אנחנו רואים הרבה פעמים שהמידות הן אחת כאילו גורמת את השנייה. יכול להיות שזה פחד ואז אין לי יצירה ואז יש כעס ואז יש אהבה וכו'. אבל כן. טוב, יש פה בעצם זה רק, בעצם מה שעשינו פה זה רק ככה לפתוח את הנקודות של מבט מסוים ככה על מידת הכעס, מהי מידת הכעס ומה יכול להוביל אליה. כמובן שעכשיו, כמו כל דבר, אבל עכשיו התהליך של כל אחד לבוא ולזהות אצלו מתי הוא כועס, מה מוביל אותו, איך הוא, כן, לעשות את זה בהתבוננות פנימית, מאיפה זה מגיע אצלו וכו'. זה יכול להיות נושא טוב לליווי, כן, אבל כל אחד, בעזרת השם, נמצא פה.